Yaakov. אז אם נזכה באמת, ניכנס ככה ללימוד איגרת התשובה וללימוד התשובה. כמה שנוכל בפעמים הבאות, אני רוצה ככה קצת להיכנס בצורה מסודרת. תוך כל ענייני התשובה, גם לאורות התשובה דווקא ספציפית. שלעניות דעתי, אני לא מגובש במספיק, אבל מכל הספרים, החיבור הכי מרכזי הוא בעיקר לאיגרת התשובה. הוא לא מצטט כלום הרב לאורות התשובה, אבל הכל בנוי על. עם החידוש הגדול של... של אורות התשובה, של הדור שלו, של מה שהרב מבקש לחבש. דברים קשורים מאוד מאוד לאיגרת התשובה. הוא אגב קורא לחיבורו, הרב קוק, בהתחלה איגרת התשובה. הוא כותב לרב חרלאפ מה הסיבות לעיכובים בדבר איגרת התשובה. ברור שזה מאיגרת התשובה. בכל אופן, ככה רק משפט הקדמה קצר. כן. טוב, עוד בימיו של האדמו"ר הזקן בעל התניא, מצורפת איגרת התשובה לתוך התניא. זאת אומרת, איגרת התשובה יוצאת כחלק שלישי של התניא. התניא זה חלק א', ליקוטי אמרים, חלק ב', ליקוטי אמרים, חלק ב', או שער הייחוד והאמונה. אם ליקוטי אמרים, חלק א', כולו מסביב לכי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו, שזה כל הבינוני, מאבק הנפשות והיכולת לנצח וכל התניא, הרי שחלק שני, שער הייחוד והאמונה, הוא כולו מסביב לאחדות השם, לפסוק שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. והחלק השלישי הוא מסביב למצוות התשובה. וזאת איגרת התשובה. אז אני מזכיר את זה כפתיחה, כי איגרת התשובה, בשונה מהחלק האחרון של התניא, שבניו, בראשם האדמו"ר האמצעי, מכניסים ומצרפים את זה לתניא, החלק הרביעי זה איגרות הקודש, שנקראים איגרת הקודש של התניא, בימיו של האדמו"ר הזקן, איגרת הקודש זה עוד לא בתוך התניא. אנחנו כבר רואים את זה כרצף אחד, אבל עוד אצל האדמו"ר הזקן, איגרת התשובה היא החלק השלישי של התניא. ועניינה כשמה אך ורק עיסוק בסוגיה של התשובה, ובעצם בהיקף מאוד מצומצם, כלומר בנושא מאוד ממוקד, לא למה לעשות תשובה, לא קריאה לתשובה, כל זה כבר נמצא בחלק הראשון ובמקומות אחרים, אלא במהי התשובה, מהי התופעה הזאת, מהי מהותה של התשובה. וכדרכו התניא מפתיע אותנו והולך, למי שמכירים את אורות התשובה, דווקא הפוך מהדרך שאנחנו מכירים והפוך מאיך שאנחנו היינו בונים את זה. הוא הולך מלמטה למעלה. זה הגיוני, אבל בדרך כלל זה לא ככה אנחנו עושים. זאת אומרת, הוא לא עושה קודם כל בהבנת מהות התשובה, אלא הוא דווקא פותח בפרקים, ואלה שלושת הפרקים הראשונים, שלקורא מבחוץ יכולים להיראות פרקטיים. ממש תיקונים מסוימים כאלה, וחטא כזה, ומצווה כזאת, ועבירה כזאת. דווקא במקומות הפרקטיים, כשהרב קוק פותח באורות התשובה, הוא קודם כל עוסק בתשובה הכללית, בתשובה הסתמית, בתשובה האמונית. ואצל האדמו"ר הזקן מתחילים מהמושג הפשוט של תשובה, של עזיבת החטא, מההגדרה שלה. ואחר כך, מהפרק הרביעי ואילך, עוברים למושג הפנימי העמוק של חלק השם עמו, והתשובה תתאה ותשובה אילאה, וכל זה עוד נגיע בהמשך. המבנה הזה מכוון כך, מפני שהדברים צריכים להגיע למעשה, ולכן הם צריכים להתחיל משם. והמפגש הראשון שמבקש האדמו"ר הזקן להפגיש אותנו עם עולם התשובה, הוא דרך התשובה כחלק ממערכת המצוות, העבירות, המעשים, כחלק מהעולם העשייה. מה קורה פה בעשייה שלי בעולמות? ומהי התשובה? זה היסוד, ממילא גם הוא יקדיש הרבה מאוד כבר בפרק הראשון, כאשר אתה רוצה להגדיר משהו, אתה מגדיר גם מה הוא לא. אז הוא יקדיש כבר בפרק הראשון את מה היא לא התשובה. מה דברים נלווים חשובים מאוד, אבל הם לא עצם התשובה. התעניות והסיגופים ודברים אחרים שהוא לא יוצא נגדם כרגע, הוא לא עוסק בזה. אבל הוא מגדיר, אל תערבב. תתמקד עכשיו בפלא האדיר שהוא בעצם כל קיום האדם ועניינו של האדם שנקרא תשובה. למרות הדרך הזאת והכניסה הישירות, אני אומר רק פתיחה אחת. לא לאיגרת התשובה, אלא לעניין התשובה ולעניין מצוות התשובה. רק פתיחה אחת שהיא מאוד מאוד יסודית. בתשובה אחת מתשובותיו של הרב קוק, הוא דן בשאלה למדנית, מבריקה. והדיון הלמדני שם מייצר הבנת יסוד מאוד מעניינת. ישנה מחלוקת בין הרמב"ם לרמב"ן, האם התשובה היא מצוות עשה או לא. עוד לא הגדרתי עכשיו את התשובה. התשובה תוגדר עוד מעט כעזיבת החטא. אבל האם התשובה היא מצוות עשה או לא? זאת אומרת, ישנה מצוות עשה, בנוסחו של הרמב״ם, שכשישוב אדם מחטאו, שיתוודה. מצוות הוידוי לא נמצאת בכלל בפרשת התשובה בתורה. נמצאת בספר במדבר, בפרשת נשא, ועסוקה בנושא אחר, והיא וידוי דברים שאמרנו לפני כמה דקות בתיקון, אשמנו, בגדנו, גזלנו, והוידוי הוא לפרט את החטא. להכיר אותו, להתוודות בפיו, וכו' וכו' וכו'. הרמב"ן אומר שהפסוק שנמצא בפרשת התשובה, ושבת עד השם אלוקיך, פסוק שנעסוק בו בעזרת השם בהמשך איגרת התשובה בקומות, קומות, 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 וכמו שאמרנו, מתחילים מלמטה, הרמב"ן אומר, הפסוק הזה הוא מצוות עשה. והמצווה אומרת, תעזוב את החטא, תעשה את תשובה, ושבתה עד השם אלוקיך. בסדר? זאת המצווה. אם כי הפסוק לא אומר את זה בלשון של ציווי קלאסי, כמו כבד את, זכור את, או בלא תעשה, לא תרצח, לא תנף, אלא הפסוק מדבר על שיבתו של העם בכלל, ושיבתו של היחיד, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך, ושבת עד השם אלוקיך. אז בעצם אפשר היה להבין את ושבת כסיפור דברים. זה יקרה. ובכלל לא כציווי בלשון נוכח, תעשה. אבל הרמב"ן אומר שהפסוק אמר את ושבת בלשון בינוני, בינוני הכוונה היא שסובל את שתי האפשרויות, כדי להגיד לי גם מצוות עשה. בסדר? להגיד לי גם מצוות עשה. הרמב״ם, בדרכו של רשי ואחרים, אומר לא, שבתה זה לא מצוות עשה. אני לא נכנס לסוגיה הזאת. אני מביא את הכל בשביל דיון של הרב קוק, שבו אני רוצה לפתוח. דן הרב קוק בשאלה חשובה. על פי הרמב״ן, על פי הרמב״ן, מה סיכמנו? שהתשובה היא מה? מצוות עשה. זאת אומרת, אם עברתי עבירה, למשל, ביטלתי מצוות עשה. לא עברתי על לא תעשה, ביטלתי מצוות עשה. בסדר? הייתי צריך לעשות מצוות עשה, להניח תפילין, לא הנחתי. בסדר? ביטלתי מצוות עשה. מה אני צריך לעשות עכשיו? לפי כולם, מה אני צריך לעשות? תשובה. אבל לפי הרמב״ן, התשובה היא מצווה בתרי"ג המצוות. בסדר? על פי כולם צריך לעשות תשובה. זה לא שהרמב״ם לא חושב שצריך לעשות תשובה. רק השאלה אם היא מוגדרת כמצווה או לא, גם בזה נדון בהמשך מה זה חשוב. אבל על פי הרמב״ן, הדבר הראשוני שצריך עכשיו לעשות הוא מצוות תשובה. על מה? על זה שביטלתי את מצוות העשה הזאת. מצוין. עכשיו מתחילה השאלה. בשביל השאלה צריך נתון נוסף אחד. יש כלל בהלכה שמי שעבר על לאו, על לא תעשה, עכשיו אנחנו בדף יומי במסכת מכות. ומתחילים עכשיו בדיוק את פרק אלו הן הלוקים. זה קצת שמחוני, קצת לא, לא ניכנס. אז מי שעבר על לאו, באופן עקרוני, לוקה. עכשיו מתחילים הצמצומים. רבים מאוד. אחד הצמצומים הוא, אם הוא עבר על לאו שאין בו מעשה, למשל, מה זה נקרא לאו שאין בו מעשה? לא תרמוד. אתה לא יכול לקמת את זה, אתה לא יכול להגדיר את זה. אז גם אין מלכות. יש עוד לאו שמי שעובר עליו גם כן לא לוקה. קוראים ללאו הזה לאו הניתק לעשה. אם עבר על לאו הניתק לעשה, לא לוקה. מה זה לאו הניתק לעשה? אני אתן לכם דוגמה. לגזול, אסור. חידוש, אסור. לא תגזול. ומי שגוזל, מה צריך לעשות? מה כתוב בתורה? והשיב את הגזלה. נכון? לא כתוב, לא תחמוד, ומי שחומד שישיב את החמדה. חמד, יש לך בעיה, מה אני יכול לעשות? אבל בלא תגזול יש תיקון שצריך לעשות מיד. הלאו, מבינים את המילה ניתק? ניתק, נצמד לעשה שבא מיידית לפתור את בעיית הלאו. אז לאו, הניתק לעשה, לא לוקים עליו. רוב הראשונים מסבירים שכשהתורה אמרה לך מה התרופה, אז לא צריך את התרופה הכללית שנקראת מלכות. כי היא אמרה לך וישיב. בסדר? שואל החידה, זכותו יגן עלינו. היינו ליד קברו עכשיו בהלוויה של הרב. שואל החידה, על פי הרמב"ן, שבו עכשיו טוב, זה בלילה טוב, זה הברקה. על פי הרמב"ן, ביטלתי עשה, או עברתי על לא תעשה. מה חל עליי מיד? נו, מצוות עשה של תשובה. נו, אז כל לאו, הוא ניתק לעשה. אז מה זה מלכות בכלל? שאלה טובה, ככה שואל החידה. חידה טובה. אין בכלל דבר כזה מלכות, כי הרי כל לאו יש לו עשה, או שהרמב"ן לא צודק. אבל אם הרמב"ן הולך לשיטתו, שצריך לעשות תשובה, נכון? אז זאת מצוות עשה, אז אין לאו בלי עשה. זאת השאלה שלו. החידה עונה כמו שהוא עונה. הרב קוק בתשובה שלו מביא את שאלת החידה, ואומר תשובה אחרת. ואומר תשובה מופלאה. הוא אומר, תגיד לי, תשובה, זה מלכתחילה או בדיעבד? אני אסביר. יש מצוות בתורה, בלי לפגוע, שהן מצוות בדיעבד. כלומר, יש מצוות שבישראלית אומרים יותר עדיף שלא תצטרך קיים אותן. למשל, יש, מה זה? הרבה מצוות, למה שגם יגרס? זה גם מצווה. יש מצוות עשה וכתב לספר כריתות. זה מצוות עשה. ואני מאחל לכולם שלא לקיים מצוות כאלה. זה בסדר? מותר לכם? יש מצוות עשה כזאת. יש הרבה מצוות. יש מצוות עשה וישיב את הגזלה. מה יעשה נבח מי שלא זוכה למצווה הזאת? מה יעשה? יש, אגב, יש כאלה חכמים שאומרים שיעשה עבירה קלה כדי שיהיה לו על מה להגיד אשמנו. לי אין בעיות. אבל מה יעשה? מה יעשה? אז ברור שיש מצוות שהן בדיעבד. יש מצוות שהן מכתחילה. יש מצווה להניח תפילים. זה מכתחילה. יש מצווה לרבונון, דאורייתא, בסדר, נר של שבת צריך להדליק מכתחילה. לא בגלל שאני עכשיו... יופי. עכשיו יש לי שאלה. מצוות עשה של תשובה היא בדיעבד או מכתחילה? בפשטות זה בדיעבד. אם תשובה זה לעזוב את החטא, לא חטאתי. אז אתה משוחרר, הלוואי שלא היית צריך תשובה. אבל תשובה, הנחש זה כבר גם בדיעבד. אבל תשובה היא הרבה לפני הנחש. תשובה קדמה לעולם בכלל. אומר הרב קוק, ובהמשך איגרת התשובה נראה מאיפה הדברים באים. מה זה לאו הניתק לעשה? זה לאו שבעקבות אקסידנט, בעקבות לאו, בעקבות קלקול שנוצר על ידך במציאות, אתה צריך לתקן את הקלקול. יש קלקולים שאתה יכול לתקן אותם באינסטלציה, יש קלקולים שצריך אינסטלטור, אתה לא יודע לתקן לבד. אז אמרו לך, כשיש קלקול שאתה יכול לתקן, קודם כל תשיב את הגזילה. אבל תשובה לא נוצרה בעקבות הקלקול. בעצם קיומו של העולם כבר מונחת התשובה. אלמלא העולם יכול לשוב למקורו, אין טעם לקיומו. ועכשיו באו ואמרו, אתה רואה את האנרגיה הזאת שנקראת תשובה. הייתה לך פה תאונה? קח מהאנרגיה הזאת 10 גרם ותשתמש בה אליך. זה לא לאו הניתק לעשה. זה לאו שקדמו עשה. העשה נוצר לפני הלאו. העשה הוא עצם החיים. עצם הקיום שלנו, יש טעם בכלל החיים כי יש תשובה. חסידים אומרים, תשובה זה מלשון אנסר. תשובה. על השאלה בשביל מה העולם נברא בכלל, התשובה היא התשובה. זאת תשובה לשאלה הבסיסית שיש. כי בלעדיה אין שום תשובה לשאלה הזאת. אז בעצם בריאתו של העולם נבראה התשובה מלכתחילה. זה כמו לדון לא אם התשובה היא מלכתחילה או בדיעבד. זה כמו לדון האם בריאת העולם היא מלכתחילה או בדיעבד. נכון, היא בעצם היא בדיעבד מבחינות מסוימות. הנשמה אומרת בשביל מה נברא העולם. אז הדיון עם התשובה היא מלכתחילה או בדיעבד הוא בדיוק כמו הדיון עם העולם הוא מלכתחילה או בדיעבד. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם זה מלכתחילה, אז התשובה היא באותו מלכתחילה של עצם הבריאה. לכן אין לב הניתק לעשה ששייך לתשובה. זאת תשובה הלכתית, אבל זאת תשובה שמבטאת את התפיסה. ודווקא בגלל הפתיחה הזאת בוחר התניא לפתוח בתשובה דווקא מהמקום של עזיבת החטא. בהנחת יסוד שאנחנו מדברים על חטא. כי כך תיכנס התשובה למערכת פורמלית, פרקטית, שאפשר לגעת בה. כך גם נבין מה ערכה של מצווה, מה ערכה של עבירה. מה קורה כאשר מתרחשת מצווה ועשייה, ומה קורה כאשר מתרחשת עבירה בעולם? סגירה אחרונה של ההקדמה הקצרה הזאת, ואז אנחנו מתחילים. לשון אדמור הזקן, כשהוא עוסק במשנה באבות, רבי יעקב אומר, העולם הזה דומה לפרוס דור, והעולם הבא דומה לתרקלין. התקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לתרקלין. והוא ממשיך. הוא היה אומר, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. שואל בעל התניא, סדר הדברים במשנה לא מובן. צריך היה להיות כתוב, יפה שעה אחת של מעשים טובים, ותשובה. למה? כי אם אתה עושה תשובה כי נפלת, אז קודם כל תתאר את העשייה. יפה שעה אחת, בשביל מה אתה פה? בשביל לעשות מעשים טובים. ואם נפלת, יש תשובה. אומר האדמור הזקן, לא הבנתם. יפה שעה אחת בעולם הזה, מפני שבעולם הזה אפשר תמיד לשוב אל המקור. העולם הזה הוא עולם. אבל בעצם תקוותו של העולם הזה, אתם מכירים את המילה תקווה? דיברנו עליה היום. אתם יודעים מה זאת תקווה? תקווה זה לא רק הופ. תקוות חוט השני. תקווה זה קו. קיוויתי. תקווה זה חוט, שכשהוא יורד הנה הוא מעיד שהוא קשור לשם. אם קשורים, לא נופלים. זאת תקווה. לכן תקווה וקו זה אותה מילה בדיוק. לכן מקווה זה חיבור למים הראשיתיים. להתחלה. לכן הקדוש ברוך הוא נקרא מקווה. מקווה ישראל, השם. מה מקווה מתאר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. כי מה מתאר את הטומאה, את האיתום? השיבה אל המקור. נו, מילים גדולות. אבל איך עושים בעולם תשובה? על ידי מעשים טובים. יש דרך אחת לתת תשובה לשאלה. התשובה לשאלה, למה הכל נברא, זה כדי להאיר את האור בחושך הכפול והמכופל, כדי שהאור יהיה הרבה יותר גדול רק מפני שאתה פה. לכן התאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. הדרך להשיב את העולם למקורו היא על ידי מעשים טובים. לכן כתבה המשנה, יפה שעה אחת בתשובה. איך? רק על ידי דבר אחד. המצוות שהן כנגד איבריך, הם גם לפי הזוהר הקדוש איבריו של המלך. רמח מצוות עשה, אינון רמח איברין דמלכה. אתה יודע מה הפירוש של זה? עוד רגע נגיע למושג הזה. אתה יודע מה הפירוש של זה? האיברים הם הכלים שמבטאים בהם את הרצון של המוחים. מה שאני רוצה פה, אני מבטא באיבריי. והאדם הוא בצלמו כדמותו. כביכול מה שרוצה הקודש ברוך הוא מבטא באיבריו. בעולם הזה אתה יכול למלא את רצונו. בעולם הבא לא. כי הדרך למלא את רצונו, זאת אומרת להשיב את הדברים לשורשם, היא על ידי מעשים. ובעולם הבא אין מעשים. היכולת היחידה להדליק את החשמל היא מפני שיש לך כוח להדליק את המתג. האם אתה באמת מבין את מהות החשמל? זה תבין בעולם הבא. אתם יודעים מה יקרה אז בעולם הבא? פתאום אני אבין מה עשיתי בכלל בצוותא הזה של המצווה. לא הבנתי מה קרה כשהדלקתי את המתג. לא הבנתי אף פעם למה המתג פה מדליק את זה ופה את זה. לא הבנתי איך האיבר הזה התקשר, הצטוות, ואתה תצווה את בני ישראל. תחבר, תקשר. לא הבנתי אף פעם איך, אני גם לא אוכל להבין איך בעולם הזה, מפני שהעולם הזה דומה לפרוס דור. אין חלונות. האור לא מקרין. אתה לא רואה. אתה גם לא צריך. כי כאן חדר המכונות. כי כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, הוא ברא אותו כדי שנגיע לתחיית המתים, אבל אי אפשר להגיע לשם בלי הפרוסדור. אבל אתה מתבלבל, אתה חושב שהפרוסדור הוא חדר חשוך שכדאי לצאת ממנו כמה שיותר מהר. מה פתאום? כל שנייה היא תענוג אחר, כי אין את השנייה הזאת בטרקלין. שם אין מעשים טובים. שם אין תשובה. שם יש קורת רוח. שם צדיקים יושבים, ועטרותיהם בראשיהם, ונהנים מזיו השכינה, אתם יודעים מה הפירוש? נהנים מההערה, מהזיו, שנוצר על ידי המצוות שהם עשו בפרוסדור. פתאום מבינים את החשמל. פתאום אני קולט את הקורת רוח. לכן פתיחת איגרת התשובה מתחילה מהמקום של הבנת ערך המעשה. מצווה, עבירה. ולפעמים בעולם, אני מדבר עליי בגוף ראשון יחיד, שלנו הדבר הכל כך פשוט הזה נראה חידוש. הוא חידוש טוב. הוא חידוש שצריך לחזור אליו. אחר כך בפרק הרביעי, אחרי שלושת הפרקים הראשונים שיעסקו כמעט בפרקטיקה בהמשך, יחזור התניה וידבר על התשובה שהיא בעצם קדמה ללב, ועכשיו אתה מתרגם אותה. זאת הקדמונת קצרה, שממנה אני אכנס פנימה. בסדר? אז נתחיל בפנים. תניה בסוף יומה. שלושה, ברשותכם, אנחנו ככה נקרא כמה שורות. התניה כדרכו מתחיל במקור, מקור, שהוא יברר אותו בהמשך הדברים, לפעמים מיד, לפעמים יותר מאוחר. במקרה שלנו הוא גם מצטט מקור ארוך. אלא שתוך כדי הציטוט, הוא פותח חרכי אור, או חרכי ירי, ומברר כמה נקודות תוך כדי ציטוט. בסדר? אחר כך הוא יתחיל לנתח מתוך הציטוט הזה את הבירורים כולם. באותה פתיחה, אגב, נפתח כל התניה. למי שזוכר את פתיחת התניה, תניה, משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשע, והשאלות שהוא פתח בהם את פרק א', הוא עסק בהם הרבה 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 פרקים בהמשך. עכשיו באיגרת התשובה. תניה בסוף יומה שלושה חילוקי כפרה הם, ותשובה עם כל אחד. עבר על מצוות עשה ושב, אינו זז משם עד שמוחלין לו. זה חילוק אחד. אנחנו עוד מעט נסביר הכל, קודם כל ברשותכם נקרא רק את המקור, עם התוספות של התניה בתוך המקור. עבר על מצוות לא תעשה ושב, חילוק שתיים, תשובה תולה, ויום הכיפורים מחפר. סוגריים, פירוש, ואף על גב ולעניין קיום מצוות עשה גדולה שדוחה את לא תעשה. ובסוגריים נכנס כאן לעולם מדהים שאנחנו נדבר עליו עוד מעט. היינו משום שעל ידי קיום מצוות עשה ממשיך אור ושפע בעולמות עליונים מהארת אור אין סוף ברוך הוא. כמו שכתוב בזוהר, שרמח פיקודין 248 מצוות עשה אינון רמח איברין דמלכה. וגם ממשיך את הסוגריים הגדולות על נפשו האלוקית, הוא ממשיך את האור והשפע מהערת אור אינסוף. כמו שאנחנו אומרים בתפילות שלנו ובברכות שלנו, אשר קידשנו איך? במצוותיו. קידושים. נדבר על זה עוד מעט. אבל לעניין תשובה, אף שמוחלין לו העונש על שמרד במלכותו יתברך ולא עשה מאמר המלך, שמבחינה הזאת ביטול מצוות עשה הוא חמור יותר מלעבור על לא תעשה, כי זה מרידה במלך. מכל מקום, האור נעדר. מה אפשר לעשות? מה שנעדר, נעדר. אי אפשר להשלים את מה שנעדר. וכולי. וכמאמר רבותינו זל על פסוק מעוות לא יוכל לתקון, זה שביטל קריאת שמה של ערבית או של שחרית וכולי. ואף שנזהר מעטה לקרות קריאת שמה של ערבית ושחרית, לעולם אין תשובתו מועלת לתקן מה שביטל פעם אחת. מה אפשר לעשות? מה שבוטל, בוטל. לעומת זאת, העובר על מצוות לא תעשה, על ידי שנדבק הרע בנפשו, עושה פגם למעלה בשורשה ומקור חוצבה. הוא מסביר בסוגריים, דהיינו, בלבושים ד' י' ס' ד' 10 ספירות, ד' עשייה, כמו שכתוב בתיקוני זוהר, לבושים תקינת להון, בפתח אליהו. לבושים תקינת להון ל-10 הספירות, במיני הוא מהלבושים פרחין נשמתין לבר נש וכולי. לכך אין כפרה לנפשו ולא למעלה עד יום הכיפורים. לכן בלא תעשה תשובה תולה ורק נו יום הכיפורים מחפר, כמו שכתוב וכיפר על הקודש מתאומות בני ישראל ומפשעיהם וכולי. לפני השם תתהרו, לפני השם דייקה, לפני הוויה. ולכן אין ללמוד מכאן שום כולה חס וחלילה במצוות עשה, ובפרט בתלמוד תורה שהיא מצוות עשה. ועד רבה אמרו רבותינו זל, ויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה וכולי, אף שהן קריטות ומיטות בידים, ולא ויתר על ביטול תלמוד תורה. כל זה היה סוגריים. בסדר? נחזור. זה רק קריאה בסוגריים. אנחנו בשלושה חילוקי כפרה. היו לנו שניים. א', עבר על מצוות עשה, אינו זז משם עד שמוחלים לו. עושה תשובה, והתשובה מחפרת. בסדר? עבר על לא תעשה, עושה תשובה, והתשובה תולה. הוא שומע בת קול כבודו בסטנד ביי. Waiting list. ויום הכיפורים מחפר. ובזהו, אמר את הסוגריים, אז במה לא תעשה חמור יותר, ובמה עשה חמור יותר, ואת זה הוא אמר, נדבר עליו בסוגריים עוד מעט. עכשיו, חילוק שלישי. עבר על קריטות ומיטות בית דין. כלומר, עבר על עבירה שחייבים עליה קרת. אכל חלב, אכל דם. עבר על עבירה שחייבים עליה קרת, או מיטת בית דין. דברים שחייבים עליהם סקילה. הרג. תשובה ויום הכיפורים תולים, וייסורים ממרקים. הייסורים, הוא יגיד בהמשך, זה לא בהזמנה. זה שהקודש ברוך הוא עושה את זה. ותדע לך להודות על זה.
יש עוד שלושה?
זה אחת השאלות. עוד מעט. מה אתה אומר? שיש ארבעה? מה ארבעי? חילול השם, חכה. פירוש, עבר על קריטות ומיטות בית דין תשובה ויום הכיפורים תולים, וייסורים ממרקים, סוגריים פירוש, גומרים הכפרה. למילה מירוק יש שתי אפשרויות בעברית. או מירוק, הכוונה היא לגמור משהו, או מירוק, הכוונה היא לשטוף, לצחצח, לתקן. והוא אומר שזה במובן של שטיפה, צחצוח. פירוש גומרין הכפרה, והוא בלשון מריקה ושטיפה לצחצח הנפש. כי כפרה, הוא לא דיבר איתנו על הסברת המילה כפרה בכלל. שלושה חילוקי כפרה. כי כפרה היא לשון כינוח שמקנח לכלוך החטא. סגור סוגריים. הוא סוגר את הציטוט. שנאמר, מי אמר שאיסורים ממרקים ותשובה ביום הכיפורים תולים? שנאמר, ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים אבונם. עד כאן לשון הברייתא. עד כאן לשון הברייתא. הוא ממשיך, אנחנו נסתפק בזה, ננסה את החלק הזה קצת ככה להבין, למרות שזה בעצם ציטוט עם הסברים. ובאמת ככה בואו נעבור על זה בפנים, הדברים הם מופלאים. קודם כל הוא מצטט גמרא במסכת יומא. ודוד צדק. זה ציטוט לא מדויק. זה בכוונה כנראה. גמרא מספרת במסכת יומא את הסיפור הבא. שאל רבי מתיה בן חרש את רבי אלעזר בן עזריה ברומי. רבי מתיה בן חרש פגש את רבי אלעזר בן עזריה ברומי ושאל אותו. שמעת ארבעה חילוקי כפרה שהיה רבי ישמעאל דורש? האם שמעת, כולם מדברים, ורבי ישמעאל, אתה אולי רבי מתיה בן חרש שמעת, אני לא זכיתי, אתה רב לזר בן עזריה, אולי שמעת, מה הם ארבעה חילוקי הכפרה שהוא היה דורש? בסדר? שני דברים, קודם כל ארבעה ולא שלושה. שנית, מאיפה באה תניה? זה כדי שיהיה בתניה? אין כאן תניה. אין תניה. אז אולי יש איזושהי גרסה כזו שכן טוענים, שכתוב שם דתניה, אבל למה הוא בחר פה תניה? אגב, סתם בסוגריים, כל התניה מתחיל בתניה, משביעין אותו תהי צדיק, ציטוט מגמרא במסכת נידה, ברוב הגרסאות לא מופיעה שם המילה תניה. חוץ מזה הכל בסדר. וברוב הגרסאות זה לא מופיע. עכשיו הוא גם אומר שהוא לא מביא את זה ממקור אחר, אלא הוא מביא את זה מפה, כי הרי כתוב, תניה בסוף יומה, אז הוא אומר איפה זה. כנראה שצריך לענות תשובה. זה ודאי, אבל כנראה שצריך לענות תשובה נכונה פה, והרבי בביאורים שלו על איגרת התשובה הולך על הכיוון הזה והיא הפשוטה ביותר. הגמרא הזו בעצם מתחילה כמה שורות לפניכם. והיא מתחילה כך. דתניה, רבי אלעזר אומר, אנחנו אומרים ב-13 מידות, אל רחום תעזרו לי וחנון ערך אפיים, רב חסד באמת נוצר חסד לאלפים, נושא אבון ופשע וחטאה, ונקה לא ינקה. זה נקה או לא ינקה? זה נקה או לא ינקה? אז כתוב שם כך, לתניה רבי אלעזר אומר, אי אפשר לומר נקה שכבר נאמר לא ינקה, ואי אפשר לומר לא ינקה שכבר נאמר נקה. אז מה מידתו של הקדוש ברוך הוא? שהוא מנקה את החטא או לא? הכיצד? מנקה הוא לשווים ואינו מנקה לשאינם שווים. שאל רבי מתיה בן חרש את רבי אלעזר בן עזריה, שמעת ארבעה חילוקי כפרה שהיה רבי ישמעאל דורש? אז קודם כל הוא מפנה אותנו לסוף יומה, ואז אתה חייב להסתכל בדף. וכשאתה תגיע אתה תראה שזה לא דיון עכשיו על חילוקי כפרה, אלא מדובר על רעיון התשובה. מנקה הוא לשווים. ואז אתה עומד ושואל שאלה גדולה מאוד, לא הבנתי. אני שברתי צלחת. עכשיו אני רוצה לעשות תיקון. אני קונה צלחת אחרת. אני מבקש יפה סליחה. אני מביא פרחים. אבל הצלחת שבורה. אני מביא במקום זה פסנתר. אבל הצלחת שבורה, מה אני יכול לעשות? נקה או לא ינקה? איך אפשר לנקות לכלוך? זאת שאלת הגמרא. זה מלוכלך, מה אני יכול לעשות? הבנתי כל מה שאתה אומר, אבל איך מנקים? אי אפשר לומר נקה שכבר נאמר לא יהיה נקה. זה לא מצאו שתי מילים שלא יודעים איך מסתדרים איתם. אי אפשר לומר נקה כי ההיגיון הוא לא יהיה נקה. ואי אפשר לומר לא יהיה נקה כי אי אפשר לחיות בעולם שאין נקה, כבר נאמר נקה. אבל לא הבנתי איך זה מתרחש. אחד מהפסוקים שאנחנו חוזרים עליהם בתפילות יום הכיפורים, מחיתי כעב פשעיך וכענן חטאותיך, שובה אליי כי גאלתיך. היה קטן, אז אני מבין שאתה מנקי אותו, אבל אתה רואה משהו שנשאר טיפה, לא משמעותי, בטל ב-60, בטל ב-100. בעזרת השם החיים ממשיכים קדימה, אל תעשה מזה עסק, מצוין. מחיתי כאב פשעיך וכענן חטאותיך, כלומר עכשיו הכל בהיר. זה ההפך, אחרי שהעננים הולכים פתאום איזה ראות. לא הבנתי איך. אי אפשר לומר נקה שכבר נאמר לא ינקה, אלא נקה לשווים ולא ינקה לשאינם שווים. אז בעצם מה רוצה הגמרא לברר כאן כשהולך רב מתיא בן חרש ושואל את רב לזר בן עזריה שאלות? להבין את מהות התשובה. מה הלוגיקה של תשובה? לא הבנתי איך זה מתרחש. וכל עוד אני לא מבין איך זה מתרחש, אני לא יכול להיכנס לזה. אני גם לא אאמין בזה. אני צריך להבין את זה, אני צריך להאמין בזה. מי שפותח פה עכשיו את איגרת התשובה זה התניא, שהיסוד שלו הוא היסוד הבא. הכל הוא בעצם למעלה מהשכל. אנחנו עוסקים בזה כל יום בתניא. אבל החידוש שלי הוא שבשביל זה אנחנו נבנה את קומות השכל שלב שלב. זה תורת חב"ד של חוכמה בינה דעת של התניא. נברר את זה שכלית שלב שלב, ואז נגיע למקום שבו אתה מגיע לחרך אור שאתה מבין, ומפה זה כבר למעלה מהשכל. אני לא הולך איתך בעבודה הקלה של במקום אוכל הכל ברור לך שלא מובן. בוא נבין מה מובן ונבין מה שם לא מובן. לכן הפתיחה של הכל מחזירה אותנו למילה תניא של תחילת הגמרא. אני הולך לעסוק בחילוקי הכפרה, אבל כדי להבין חילוקי כפרה בעולם, תבין את מושג התשובה. מושג התשובה אומר נקה. ואת הנקה הזה אנחנו רוצים להבין. העולם יכול להיות נקי, נקי לחלוטין, צלול, בהיר, תקווה. העולם יכול להיות מתוקן. איך? בלי זה אין טעם לעולם, אין טעם לחיים. אבל איך זה יכול כן לקרות? שאל רבי מתיא בן חרש, שמעת ארבעה חילוקי כפרה שהיה רבי ישמעאל דורש? אז ארבעה, אבל הוא דיבר על שלושה. אמר, שלושה אין ותשובה עם כל אחד ואחד. אז שלושה. עבר על עשה ושב, אני קורא עכשיו מהגמרא, זה גם טוב כי זה יחזיר אותנו מיד, זה בלי הסוגריים הארוכים. עבר על עשה ושב, אינו זז משם עד שמוכלים לו. עבר על עשה ושב. עכשיו אגב, אתם מבינים את המילה מוכלים? למחול לא מופיע בתורה בשום מקום. מופיע לסלוח. המילה מכילה מופיעה בתנ"ך רק בהקשר אחד. מכילות צורים ונקרות עפר. מכילה במכילה היא מכילה שחופרים בה מצד לצד. בתיה לא פה עכשיו, אני חושב שרק בתיה ואני זוכרים את תעלת בלאומיך. זה היה הקדור של שנינו, נכון? אולי עוד קצת בכלל. תעלת בלאומיך זה היה עם קונגו גדול שלוקחים את בלאומיך שהוא צריך לחפור את התעלות של תל אביב. זה היה מזמן, פעם. והיסוד של המכילה שבלאומיך לימד אותנו זה שאתה מגיע עם הקונגו מצד אחד ובלאומיך אחר בא מצד שני, ואז נהיה מנהרה. היום זה כבר לא חידוש, יש יותר מנהרות עם כבישים. אבל פעם, בלאומיך לימד איך עושים את זה. חזרה אלינו, אתם יודעים מה זו מכילה? סליחה, זה סליחה. סליחה. סליחה בא כאשר הדבר הוא די פשוט. האמת היא שסליחה זו לא חידוש גדול. מכל ילד בגן אני מבקש שיסלח. אז מה אני מתפעל שהקודש ברוך הוא סולח? סלח לנו כי חטאנו. כל ילד בעזרת השם, ילד שלא סולח הוא ילד רע. מה? נכון. אבל הבעיה היא שאני יכול לסלוח פעם, פעמיים, שלוש, 50. לא 10,000 פעם. רק הקדוש ברוך הוא ואני יודעים איזו פעם זה כבר שאני מדבר איתו על העניין. ברוך אתה השם חנון המרבה לסלוח. אתם יודעים מה היה הסליחה של הקדוש ברוך הוא? שכיוון שהוא סלח באמת ולא בשביל הגננת, אז עכשיו זו הפעם הראשונה. אתה זוכר 10,000 פעם. וזו פעם ראשונה. כי הייתה סליחה. סליחה, הכי קרובה למילה, שליחה. שלחתי, זהו. איפה זה? שם. סליחה. סלח לנו, אבינו, למה? כי בוא נדבר דוגרי. חתן. ולכן זכותי לבקש סליחה. הייתה החטאה. נוזמה. בסדר. גם כדורסלן כמוני מחטיא לפעמים. החטאה. זה לא... החטאה אומר שבעצם אני בחור טוב. החטאתי. אז תסלח. למה אני לא מצליח לסלוח לך בפעם האלף? תסלח לי מאוד. אחרי אלף פעם, אתה בחור טוב אתה? אתה תלך למשטרה אתה. נודניק. מה בחור טוב? אלף פעם אתה משגיע לי את המוח, בחור טוב. אבל אצל הקדוש ברוך הוא זה באמת פעם ראשונה. מה אפשר לעשות? יש בעיה, לא זוכרים. אתם מבינים? כלומר, יש סליחה, באמת. אז ממילא, חנון, הרבה לסלוח, סלח לנו מלכיחתם, זה היה אחת. מחל לנו מלכנו, למה? נו, כי פשענו. אתם יודעים מה פירוש פשע בעברית? פשע, אם תחליפו את השין בסין, זה פסע. פסע, כמו מפסעה, פסע, זה שמשהו קטנצ'יק מתחיל להתרחב. אתה באמת בחור טוב. אבל יא אבני, אתה כבר מחור. אתה כבר לא שולט. אתה כבר פושע. רק אדם אטום חושב שפושע פירושו יצור אחר. זו טרגדיה. פושע זה חוטא שהפך לפסע. למה? לא יודע, אבל הייתי מציע שלא תחליף את התנאים שלך ושלו. לא בטוח שהיית עומד במה שהוא עמד. לא יודע מה היה שלומך, אם היית גדל שם, אם היית... בוא נעזוב זה. יש לך סיכוי לעזור לפושע רק אם אתה יודע שהוא חוטא שפסע. זה יסוד עצום. אבל ההבדל בין פשע לחטא, זה שחטא צריך לסלוח. ככה. פשע צריך מכילה. עם קונגו. זה כבר דבוק. אונטר, אונטר, זה כבר בפנים. זה לא זעס בכלל. צריך פה, אתה יודע, איזה סקוטשים צריך פה. שיוף. ואני דרך אגב לא יכול לעשות את זה לבד. בלאומיך צריך צד שני עם קונגו. מכילה. חזל המציאו את המילה מכילה על המכילה הזאת. זה דבר מופלא. לחתור תחת, כן, חתירה. ויעתר ויחתור. אבל מכילה, מחול לנו מלכנו, זה בדיוק החתירה. מחול לנו מלכנו כי פשן. נפלא. אז זה חטא, זה פשע. עכשיו, עבר אדם על עשה, אינו זז ושב, אינו זז משם עד שמוכלין לו, לא מדובר עכשיו על סולחים לו. עבר אדם על עשה, זאת אומרת הוא מחור. הוא מחור. הוא מבטל מצוות עשה X, הוא מחור כבר. הוא בחור טוב, באמת מצוין. הוא וערבית לא מסתדר. אני בכוונה הולך על דבר קטן עכשיו. לא מסתדר, מה אפשר לעשות? הוא רואה כוכבים, הוא נרדם. לא יכול, לא יכול, לא יכול. הכוכבים עושים לו בעיה בזה, לא יכול. זהו, דבר איתו, תגיד לו, זה יעשה, לא יכול. מי החולה מזה? פיקוח נפש. עכשיו צריך פה, אתה יודע איזה קונגו צריך. אבל עבר על עשה ושב, כמה פעמים עבר? אין פעמים אצל חנון המרבה. רק אצלך, בלשכה לסטטיסטיקה, יש פעמים. אצל חנון המרבה אין פעמים. עבר על עשה ושב, אינו זז משם עד שמוכלין לו. הפגנה. עד שמוכלין לו. לא אתה עם הקונגו, הקודש ברוך הוא, ואתה רק תשוב. ואז הוא הכל עובד. שנאמר, שובו בנים שובבים, הרפא משובותיכם. הרבה שובבים, אותו דבר. עבר הלא תעשה ועשה תשובה. אגב, פה לא כתוב בשב, אלא ועשה תשובה, כי לא תעשה, צריך לעשות פעולה. עבר הלא תעשה ועשה תשובה, תשובה תולה, ביום הכיפורים מחפר, את זה הוא יברר עוד מעט. שנאמר, כי ביום הזה יחפר עליכם מכל חטאותיכם וכו'. עבר על כריתות ומיתות בית דין ועשה תשובה, תשובה ויום הכיפורים תולין, ואיסורים ממרקים. עוד נדבר על עניין האיסורים הרבה בהמשך הפרק. שנאמר, ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עבונם. עד כאן שלושה חילוקים. אבל מי שיש חילול השם בידו, אין לו כוח, יש כאן גרסה בבח אחרת, אין כוח לא בתשובה לתלות ולא ביום הכיפורים לחפר ולא בייסורים למרק, אלא כולם תולים, עבר על חילול השם, כולם תולים ומיטה ממרקת. שנאמר, ונגלה באוזני השם צבאות, אם יחופר העוון הזה לכם עד תמותון. כלומר, יכול להיות רטרואקטיבית שמסתבר שהכל מדהים ומופלא. מיטה כיפרה. פה בתוך המציאות אין לי מה לעשות. יש תשובה תולה, ביום הכיפורים תולה, ואיסורים תולים, ומיטה מחפרת. אתה שואל שאלה מדהימה. המשנה, שאילו היינו לומדים אבות, אנחנו נמצאים בה עכשיו, כתוב בה כך. רבי יוחנן בן ברוקה אומר, כל המחלל שם שמיים בסתר, נפרעים ממנו בגלוי. ואז כתוב במשפט הבא, אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. עכשיו צריך להבין את המשנה הזו היטב, ואני לא נכנס אליה, ותשימו לב שהתניא לא נכנס אליה, הוא לא מצטט אותה. ומיד נדבר על זה. אבל אני בכל זאת אתייחס לזה שנייה אחת. זה חשוב תמיד, אני מרגיש שזה חשוב עוד יותר עכשיו. אם נתחיל מהסיפה, הסיפה מוזרה מאוד. קודם כל מבחינה עניינית. איך יכול להיות ששוגג ומזיד זה אותו דבר? מה זה מעניין אותי בכלל על מה מדובר? איך יכול להיות שדינו של שוגג ודינו של מזיד זהים? אבל עשיתי משהו אחר לגמרי, שוגג. תוצאה היא אותה תוצאה גם בכל פשע אחר.
אבל התוצאה פה בחילול השם. זה לא משנה לאף אחד אם זה יהיה ושוגג
ומזיד. חכה, חכה. זה לא נקרא שוגג, זה אנוס בכלל. חכה רגע. אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם, תשמעו את החידוש הגדול. לעניות דעתי, ומופיע כבר במפרשים כך, זה בכלל לא מדבר על העונש. לכן לא צריך בכלל את התירוצים האלה. זה לא מדבר על העונש, כי על העונש כבר דובר ברישה. נו, מה כתוב ברישה? כל המחלל שם שמיים בסתר, נפרעים ממנו בגלוי. ואז, איך נפרעים ממנו בגלוי? שוגג כך, מזיד כך. העניין הוא שזה בגלוי. ויש רמות שונות. לא הבנתי. אדם עבר לו עלינו על חילול השם X, ואדם עבר על חילול השם Y. זה הכל אחד? ברור שלא. אז לכן הוא אמר, רק תדע לך את היסוד. החילול שמיים בסתר, הפריעה היא בגלוי. זה היסוד. הכל לפי רמתו. צריך להבין מה זה חילול שמיים בסתר, איך זה בדיוק נעשה, אם זה בסתר, אז למה זה חילול שם שמיים? אז כנראה זה בסתר, כי אתה מתאה מישהו, אתה לא מתכוון להטעות, אתה כן, לא חשוב. זו הסוגיה של הרישה. שם הסוגיה של הסיפה. אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. אגב, אם זה כן היה מתייחס לענישה, זה היה כתוב, נפרעים ממנו בגלוי, אחד שוגג ואחד מזיד, נקודה. אני יודע שמדובר על חילול השם. אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם בא להגיד דבר אחר לגמרי. תשובה תולה, יום הכיפורים תולה, איסורים תולים, מיטה ממרקת, מיטה מחפרת. רבנו יונה בשערי תשובה מסביר יסוד אדיר. אומר למרות הגמרא הזאת, דבר אחד ברור. כל זה, אם הוא לא עשה את התיקון שכן ניתן לתקן בחילול השם. מה ניתן לתקן? שם שמיים מתחלל. התיקון הוא קידוש השם יותר גדול. זה רבנו יונה בשערי תשובה. יסוד עולם. קידוש השם, זאת הפעולה שאתה צריך לעשות. איך מקדשים שם שמיים עם מצב שמחלל שם שמיים? עכשיו תשמעו. אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. נניח שנתגלגל חילול השם לא עליכם על ידי. והוא מתגלגל על ידי כי איקס במזיד גלגל אותו על ידי. אני שוגג לחלוטין. לא ידעתי בכלל. איקס מזיד לחלוטין, אין ויכוח על העובדות. X מסביר את הזדון שלו כך, אני מקבל או לא מקבל, Y מסביר את השוגג שלו כך, עובדתית ברור. X הזיד בעצם החילול השם, Y לא הזיד. כאן מגיעים דוד למה שאמרת. אבל חילול השם נוצר על ידך, בשוגג. חובת הקידוש השם, חלה עליך בדיוק כמו על המזיד. אתם שומעים איזה יופי במשנה? זה עולם שלם. זה בכלל לא משנה בכלל. אתם יודעים מה זה אומר? עכשיו, מה אני צריך לעשות? יש לך שתי אפשרויות. האחת, זה לגמור את הצורה למזיד שהסל את המזיד הזה שלי. וזה החשק הכי גדול. והשנייה היא להבין שזה בכלל לא משנה. שם שמיים מתחלל? עכשיו השאלה היא אחת, מה הכי דחוף? ששם שמיים מתקדש? או שהכי דחוף עכשיו? זה לארגן לו את מה שאתה צריך. מה עכשיו הכי דחוף? אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. לקח לי הרבה זמן להבין את זה, אבל זה ברור לי, זה עולם ומלוא. אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. במובן האחריות, במובן מה אתה צריך לעשות, במובן מה אתה צריך לתקן בעולם. חילול השם פירושו נוצר חלל. כמה אנרגיות אתה הולך להשקיע במי השם בחלל שנוצר? כמה אנרגיות, למרות כל הקושי, אתה הולך להשקיע ולמלא את החלל בקידוש השם. ולהגדיל קידוש השם עוד יותר גדול, כדי לתקן את מה שאפשר. זה אותו דבר גם אם נתמקד בגמרא במסכת יומא. מה אמר רב לזר בן עזריה בשם רבי ישמעאל? תשובה תולה, ויום הכיפורים תולה, ואיסורים תולים, ומיתה מחפרת. אז מה, רבנו יונה המציא את הקידוש השם? הוא לא המציא, הוא פשוט הבין את הגמרא. תשובה תולה, ויום הכיפורים תולה, ואיסורים תולים. ומה אני צריך לעשות? קידוש השם. והקידוש השם יביא לתוצאות הגדולות ביותר, ואת הכפרה השלמה אתה תראה במיתה מחפרת. לעומת זאת, עבר על עשה X, אז אני יודע למקד את החוט. נשרף חוט לאט אחד במנורה. אני יודע, מה לתקן? אבל היה חילול השם. אז אני צריך לעשות קידוש השם. תשובות לגבי איזה חוטים הלהטתי מחדש, עזרת השם תקבל בעולם שמקבלים תשובות. זאת אומרת, עוד יותר מסירות נפש צריך כדי לעסוק רק בקידוש השם. כי אתה לא תרגיש את המשוב בדיוק באותה תשובה. כי תמיד תחושת הוואקום תחלחל בך פה. זה כאב נורא. היא תמיד תחלחל קצת כאן. אבל עם כל מה שהיא תחלחל, ותמיד אתה תהיה בתולה. זהו, נכנסת עכשיו לעולם של סטנד ביי. עד מתי? בעזרת השם. גם עם זה תשמח. אני מיד נותן. בסטנד ביי הזה שאתה נמצא, אין שום חילוק בין שוגג למזיד. אחד שוגג, ואחד מזיד, וחילול השם. ההיגיון הוא צרוף, כי אין כאן נקודה אחת שנחתכה. שעכשיו צריך למצוא את העשה שעליו ניתק לו כדי לתקן את הנקודה האחת שנחתכה. אלא יש כאן חלל, את החלל הזה צריך למלא שבעתיים ושבעים ושבעה, ככל שתמלא אותו יותר, ברור שאתה תגיע להשגות הגדולות ביותר בעולם. היכולת שלך לראות מה מילאת, זה כבר רק בעולם שרואים. פה לא יהיה לך יכולת לראות מה מילאת. אז בעצם אם אתם שואלים אותי, החלק של החילול השם הוא החלק הכי מובן. הוא הכי קשה, אבל הוא הכי מובן. מה לא מובן לי, איך ביטל מצוות עשה דווקא החלק הקל, הוא החלק הקשה לי. ביטל מצוות עשה ושב, אינו זז משם עד שמוכלים לו. זה החלק הקשה לי. כי ביטל מצוות עשה, אז הוא מעוות, לא יוכל לתקון. לך באמת לדברים הפשוטים ביותר. ביטל קריאת שמה של ערבית אתמול. עכשיו הוא קורא קריאת שמה עם כל הכוונות ועומד על הראש. אבל אתמול הוא ביטל, מה אני אעשה? מה שהיה צריך להתרחש בעולם, בצוותא, אתמול בשעה 20:00, לא התרחש. היה קצר. אז איך אינו זז משבת שמוכלים? איך מנקה? דווקא היסוד של חילול השם הוא מובן לי, כי הוא נאמר הכי קשה. את החלל ממלאים על ידי קידוש, ואת התוצאות נקבל בעולם שכולו אמת. זה משנה את הכל. ואנחנו מאמינים בך, בן אדם, אין דבר כזה שאין תיקון. אין, רק רשעים חושבים שאין תיקון. אין דבר כזה שאין תיקון. אין, הכל מתוכנו לשם מתוקן. אין דבר כזה שאין תיקון. רק את התוצאות, לפעמים רואים אחרי. עכשיו אני נותן מיד יהודה רק משפט אחד. עכשיו תבינו איזה דבר מדהים. התניה פתח כך. תניה בסוף יומה, שלושה חילוקי כפריים. הוא דילג על השאל רבי מתיה בן חרש, על הענה לו רבי לזר בן עזריה משום רבי ישמעאל, דילג. הוא גם לא הביא בכלל את נושא חילול השם וקידוש השם. אתם יודעים למה? כי הוא עוסק במה שאני יכול לראות כאן. כל מה שכדי לראות אותו אני צריך את הספקטרום של העולם הבא, לא רלוונטי עכשיו לאיגרת התשובה. לכן הוא דייק כל כך, כי שאל רבי מתיה בן חרש את רבי אלעזר בן עזריה, שמעת ארבעה חילוקי כפרה שהיה רבי ישמעאל דורש? ענה לו, אמר שלושה הן ותשובה עם כל אחד, אבל מי שיש חילול השם בידו לא שייך לחילוקי כפרה, הוא לא באיגרת התשובה. אתם מבינים? תראו איך רב לזר בן עזריה למד תניא. אתם רואים? הוא דיאט לגמרי. אני עוסק פה. אני יודע שאתם עכשיו נכנסים לתניא, הוא אומר, ומחכים עוד רגע איך מתחברים להי אילה ולהי תתה. לא ילך לכם. אני עכשיו רוצה להבין מה קורה כשאני הפלתי את הקפה. מה התרחש בעולם? האדם נברא לעשות פה. אשר ברא אלוקים לעשות, זה מדהים. שלושה חילוקי כפרה הם. אחרי זה כשנצטרך נדבר על קידוש השם, לא קשור אלינו. כי אני מביא את הדברים מהספקטרום של כאן. ולמה פתחתי בתניא? כי אני רוצה שתחזור אחורה כמה שורות, לנקה ולא ינקה. ואז תדע איפה אנחנו. כל ענייננו הוא להבין את עצם עניין התשובה. איך יכול להיות שמיים נקיים כשמלוכלך? איך יכול להיות שמה שלא נעשה הופך לכן נעשה? איך זה קורה? ואז יבואו שאלות בסיס. מה קורה ביום הכיפורים? מזג אוויר? מה יום הכיפור? איך? מה פירוש בכלל מחפר? מצחצח? איך מנקים את האוויר? כלומר, אפשר לנקות את האוויר? גם בבית? גם אצלי? גם בחיים? גם במה שנדמה לי שלא ניתן לניקוי? הכל ניתן להברשה? הוא לא מגע בחילול השם, כי התשובות עליו ניתנות לו בעולם שלנו. אז הוא לא שייך לחילוקי כפרה. בסדר? זאת הפתיחה. עכשיו הוא מתחיל את הבירור. יהודה, נעצור ככה לאיזה ניגון קצת, ואז נמשיך. בסדר? אביס לניגון, זה אי אפשר ככה. כן, זה לא. כי קידוש השם זה לא במקום שבו חיללת בכלל. אתה לא יודע להגדיר את זה. הגמרא שואלת, היחידה מחילול השם. היא אומרת שחילול השם שעליו מדובר פה, זה כל אחד לפי מדרגתו. זה כל אחד לפי רמתו, זה כל אחד לפי התוצאות שזה יוצר. אין לך בכלל ידיעה לאן זה מגיע ואיך זה יוצר ומה קורה. לכן הקידוש השם הוא הפעולה שאתה צריך לעשות. אלא מה, אין לך שליטה על האנרגיות, הקדוש ברוך הוא יעזור לך. הכל תולה. מתי תראה את זה שתוכל לראות מכלול? בשונה מלאו הניתק לעשה קלאסי שהוא ישירות. כלומר, זה לא יעזור שאני אדבר על רעיון התשובה אם החטא היה בזה, לפי הרמב"ן. התשובה צריכה להיות ספציפית לזה. אני צריך להבין מה היה החטא, מה חטאתי, איך מתקנים את זה ספציפית. אבל כשלא עלינו נוצר חילול השם, ויהודי פלוני עכשיו נמצא בבלבול ממך. יהודי פלוני, לא יודע מי בכלל, גוי פלו, לא יודע מה בכלל. אתה לא יודע. אז אתה יכול להיכנס לייאוש גמור. באה הגמרא ואומרת, אומר רבינו יונה, בדיוק, בדיוק, בדיוק הפוך. כי בעצם מה שעכשיו צריך להתרחש הוא קידוש השם. הבלבול אומר שמה שהכל תלוי, נכון? נכון? זה שהכל תלוי, אנחנו עוד מעט נברר, אחרי שנעצור לכמה דקות, זה שהכל תלוי לא אומר שזה לא יגיע למקום מבורר. מה זה תשובה תולה ויום הכיפורים מחפר? שיש נקודה שעוד מעט נבין אותה בעזרת השם ביום הכיפורים, שכשאתה נפגש עם הנקודה הזאת, יש לה יכולת הבהרה, יכולת ניקוי, יכולת הברשה שאין לך. והיא קיימת ביום הכיפורים. יש נקודת הברשה שקיימת במיטה. יש נקודת הברשה שקיימת באיסורים. יש נקודות הברשה מסוימות. שמענו בשבת, במושג איסורים, עוד ניכנס לזה. שמענו בשבת במושג האיסורים, משפט שלא עוזב אותי. אנחנו... הרי אתם יודעים שבחבת כל שבוע יש משהו. אז ב-י"ב, י"ג תמוז, זה חג הגאולה שהאדמור מואריאץ השתחרר מבית הסוהר. כמו שאדמור הזקן נתפס, ואדמור מואריאץ נתפס, והיה סיפור נוראי, זה היה על שנות אגב של יהודים, שוב, זה היה דבר נורא, 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 נורא. יהודים ויהודים. בעיה שלנו הרי זה לא... זה הבעיה. ואז הוא נתפס, ועבר איסורים, איסורי גיהנום. איסורי גיהנום, שקשה לתאר מבחינה נפשית גם. כי החוקרים, הבולשיביקים שהיו, אבל לא סתם, אלא משפחות קרובות. יש את השמות של החוקרים. זה דברים שקשה לתאר אותם. ויום אחד אמר המואריאץ, משפט מדהים. בהתוועדות שהייתה, שמענו אותו, הוא כל כך חזק. הוא אמר, אני מודה. אם יגידו לי, אנחנו קוראים לך לעוד שעה אחת של ייסורים. כמו שהיה לך. אני אומר לכם, תמורת כל הון שבעולם, אני לא יכול עוד שעה אחת של ייסורים. חכו, זה לא הסוף. אבל אם יגידו לי, תמכור לנו שעה אחת של ייסורים שהייתה לך, אני מודיע, תמורת כל הון שבעולם, אני לא אמכור דקה אחת של ייסורים שהיו לי. זה גבל. זה הפשט ייסורים ממרקים. איך השמיים מתנקים על ידי ייסורים? אין לי את הקוד. אבל אתה שואל אותי אם אני מבין את זה? ועוד איך. יותר מאשר איך זה קורה ביום כיפור. עוד נדבר על יום כיפור. אני חוזר למה שאני טוען. ככל שזה לך פשוט יותר, לי זה קשה יותר. מה שלי קשה זה איך תשובה מבטלת עשה. כלומר, איך תשובה מתקנת ביטול עשה. לא קשה לי איך ייסורים ממרקים. כי אני מבין שיש שיטות ניקוי. ברור לגמרי שאדם מייסורים יוצא אדם אחר. ברור. זה בכלל לא אותו... כמו שכשנעבוד חזק, אולי נגיע למדרגה שנבין, בראש חודש תמוז, שאפשר להגיע ליום הכיפורים ולהבין שהוא לא יום מהשנה בכלל. שכשכהן גדול נכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים, אז קודש הקודשים הוא איזה חרך אור בתוך מסגרת המקום של העולם, שהוא מחוץ למקום. הוא מעל המקום. יש איזה מפגש כזה, נקודת פגישה, כמו בין עולם האצילות לעולם הבריאה. יש נקודת פגישה בין עולם המקום למקום שהוא מעל המקום. לא יודע להגדיר אותו. זאת נקודת מקום כזאת, ש-3,500 שנה מנסים לחלל אותה, וקדושתה בשנייה הזאת היא בדיוק כקדושתה ברגע שכהן גדול נמצא ביום הכיפורים שם. כלומר, תדרוך שם עכשיו, אחרי שמתמאים אותה שואלים אלפי שנים, היא באותה קדושה. אז ביום הכיפורים, לקודש הקודשים, נכנס כהן גדול בשם כלל ישראל, ויש דברים שתשובה שתולה, הניקוי הזה מייצר. אתה מבין שזה מקום מחוץ למקום? זה יום מחוץ לשנה. כתוב בפסוק בתהילים, ימים יוצרו ולא אחד בהם. ימים יוצרו, תהילים קופלמטט. ימים יוצרו ולא, יש שם כתיב יקרי, אחד בהם. אומרים חז"ל, זה יום הכיפורים. הוא לא יום בימים. הוא עצם מושג הכפרה. ננסה להבין את זה עוד מעט, אנחנו מקדימים טיפה. מיטה מכפרת, אני חוזר ואומר, ככל שזה קשה יותר, זה מובן יותר. כי כמה קשה לחשוב שהמיטה היא סיום של הכל. כלומר, כמו שקל לחשוב את זה כשאתה מיואש, כמה ברור שהנשמה הולכת עכשיו וממשיכה. כלומר, כמה ברור, אמרנו כמה פעמים בזמן האחרון, בעברית מת. דיברנו על זה בזמן האחרון, זה נפטר. זה פטר. זה פתיחה. זה בכלל לא סגירה. עכשיו, תשאלו, אדם מבין את זה. דיברנו על זה רק בשבוע שעבר נדמה לי. אדם קולט את זה. הוא קולט את זה, הוא יכול לקלוט את זה. קשה לו בתוך המירוץ, ברמזורים, לתת לזה את התחושה, להבין את זה. כשאתה עוצר, אז בשלושה חילוקי כפרה של שלושה וארבעה, זה עולם מופלא. אתה יכול להבין את זה לגמרי. כפרה במובן של הצחצוח. אתם יודעים מה זה כפרה? כפרה זה צחצוח, וכפרה זה איתום. כופר, זה אותו דבר. זה אותו דבר, זה בא מאותו מקום. זה גם איתום. כופר, תעשה לטבע. כפרה זה לנקות. בא יעקב ואומר, אולי החפרה פניו במנחה הולכת לפניי. אתם יודעים מה זה החפרה פניו? לנקה את כל המשקעים. מה עשיו רוצה לעשות לי? הוא הולך לפגוש אותי עכשיו. אולי החפרה פניו במנחה הולכת לפניי? ומה זה וחפרת מבית ומחוץ? תצפנה, תקשט, תאטום. שלא ייכנסו, תאטום. עכשיו בעצם, מה זו כפירה? מה זה בעברית? כופר. זה איתום. זאת טענה על איתום. איך כותב הרב קוק באורות התשובה? המרידה הרוחנית והכפירה היותר גדולה יביאו לאור היותר גדול. כי כשאתה תבוא משני המצוראים של הסיפור הקודם, מהאיתום הכי גדול, אז פתאום הכופר יגלה את הכופר. זו אותה מילה בעברית. בדיוק הפוך, שזה בדיוק אותו דבר. שלושה חילוקי כפריים. ארבעה, אבל הרביעי עוסק בכפרה שהיא לא בתוך מתחמנו. ואני באיגרת התשובה לא עוסק בזה. אני עוסק פה. בסדר? זה לפני שנכנסים. עכשיו ניכנס לזה עוד שנייה אחת, אבל אפשר בסלניגן. רגע, זה שיר, אתה שר? או שאתה אומר משהו? עוד מעט שר, כן, כבר שר. אה? מה שלא יורד, תולה.
כל אחד מגיע עם הליכוך שלו שצבוע כל השנה.
ודאי.
כל אחד נכנס, ואיך שיוצא, אחד יוצא נקי לגב.
זה כמעט מדויק חוץ מדבר אחד, שאני לא יכול להיכנס לשם בלעדיך. וזה לכאורה החלק הלא נעים. כי לפחות בשטיפה תן לי להיות לבד. אבל לפני שמתחילים אומרים על דעת המקום ועל דעת הקהל. בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה. אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. הכוונה איתי. אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. זאת אומרת, בעצם, אם זה היה מכונת שטיפה כמו שתיארת עכשיו, אז יום בשנה הייתי מצפה שאפשר להתפלל ביחידות. יום בשנה, תן לי עם המכונת שטיפה שלי, וגם בלי שנגיד, תן לי בלי הלכלוכים שלו. הרי אני מכיר אותו. והפתיחה היא, אתה בלי הלכלוכים שלו, לך מפה מלוכלך. יש לך סיכוי אחד להתנקות. לבוא עם הלכלוכים של כלל ישראל. לא רוצה, כל השנה תתפלל לבד. היום לא רוצים לדבר איתך. עיצומו של יום מחפר. עיצומו של יום. אנחנו שוכחים שיום הכיפורים בזמן שהמקדש קיים, הוא היום שבו התפללו הכי פחות. לראות, לראות. אתה עמדת שם, לראות. היקים לא אומרים לראות, אלא לראות. אז זה לראות. אתה עמדת שם, וכל הזמן רצית לדעת, הכהן הגדול יוצא או לא יוצא? עכשיו, מה זה יוצא או לא יוצא? אם הוא לא יוצא, זה בגללי הוא לא יוצא. למה הוא לא יוצא? אני יודע למה הוא לא יוצא. ואתה שם רק לבדוק מה הולך להיות עכשיו. כולם. מה, אני אגיד לך עכשיו, איזה מילים אפשר להגיד לך? לא אמרו, כל מה שאנחנו מתפללים ביום הכיפורים, חמש תפילות ואומרים 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 ואומרים, זה כדי להרגיש שנייה אחת של הבהלה שאי אפשר להגיד באף מילה ביום הכיפורים. להרגיש שעכשיו זה מחוץ ללוח השנה. ודאי. אבל אתה בא לבד. בראש השנה אתה לא בא לבד ואתה לא מזכיר את חטאיך הפרטיים. ביום הכיפורים אתה לא בא לבד ואתה בא לבד. אתה בא לבד, אתה בא לבד עם הידיעה שאתה בכלל ישראל. אתה בא לבד עם הידיעה שכהן גדול הוא לא שם לבד, הוא איתך ואתה איתו ואנחנו שם ביחד. טוב, אבל יום הכיפורים נגיע עוד. בסדר? לא רק יום הכיפורים. טוב, ניגון אחד של שתי דקות ואז נמשיך.